ואנחנו ממשיכים בלימוד הספר הקדוש מורה נבוכים מת רבנו הגדול הרמב״ם, ואנחנו בפתיחה במהדורת הרב יוסף קפח. אנחנו בעמוד וב. בעמודה הימנית, בשורה התחתונה, וכבר בארנו בחיבורנו בהלכה כללים מסוג זה, והעירונו על עניינים רבים. כלומר, בספר שלי משנה תורה, זה כאן החיבורנו בהלכה, ששם הרמב״ם אומר, אני כבר אמרתי חלק מן ההשקפות שלי בנושאים מטאפיזיים הנוגעים למעשה בראשית ומעשה מרכבה, בעיקר בהלכות יסודי התורה, אבל יש גם בהלכות תשובה, ובמקומות מפוזרים פה ושם. אבל הייתי אומר שני המקומות העיקריים, הלכות יסודי התורה, הלכות תשובה, אפשר גם לצרף קצת הלכות עבודה זרה. וכבר בארנו בחיבורנו בהלכה כללים מסוג זה, והעירונו על עניינים רבים והזכרנו בהם כי מעשה בראשית הם מדעי הטבע, ומעשה מרכבה הם מדעי האלוהות. כלומר, הביטוי שבמשנה, אין דורשין במעשה בראשית בשניים ולא במרכבה ביחיד, אומר הרמב״ם, זה מכוון לשני תחומי החוכמה המוזכרים בתורתו של אריסטו, שזה מדעי הטבע ומדעי האלוהות, או פיזיקה ומטאפיזיקה. עכשיו, מדוע יש כזאת סודיות מסביב לפיזיקה? הרי פיזיקה, סך הכל, מה כבר יכול להיות כל כך נסתר שם? לפי הרמב״ם, ולפי המקובל בימיו של הרמב״ם, יש השלכות רוחניות לדעות פיזיקליות. כלומר, אם אתה חושב בתחום הפיזי כך וכך, יש לזה השלכות רוחניות כך וכך. בימינו, ברוך השם, השתחררנו מן התפיסה הזאת, אבל זאת התפיסה שהייתה מקובלת בימי הרמב״ם. הכנסייה לקח לה קצת יותר זמן מאיתנו להשתחרר מזה. היא שרפה מדענים בגלל הדעות המדעיות שלהם, וזה נורא חבל. כן. כלומר, אם אתה חושב שהסיבוב של הכוכבים הוא כך וכך, אתה יכול להסיק מזה מסקנות מסוימות. מהמסקנות האלה אתה תגיע להוכחות בתחום הרוחני, כגון מציאות השם, אי גשמיותו, אחדותו וכדומה. בסדר? כלומר, לפי הרמב״ם יש, בהחלט זה טוב, זה אנחנו רואים את זה במאמר השני, לפי הרמב״ם יש דרך להוכיח באופן שכלי את מציאות השם. ולא רק שיש אפשרות להוכיח, מה עושה את הרעש הזה? זה המנורה הזאת. לא רק שאפשר להוכיח באופן שכלי את מציאות השם, ושאפשר להוכיח באופן שכלי את אי גשמיותו ואת אחדותו, אלא זה אפילו מצווה לעשות את זה. ומאחר וההוכחות לקוחות ממדעי הטבע, צריך להיות דייקן במדעי הטבע, כי אם אתה לא תדייק במדעי הטבע, לא תגיע להוכחות הנכונות. ואז אתה תחטא בדעת אלוהים שלך. לכן גם ענייני הפיזיקה לא נלמדים על ידי ההמון, כי ההמון מעוות את הדברים. עד כאן מובן? כן. מה זה מטאפיזיקה שאני אמרתי? את זה הסברנו בשיעור שעבר. נכון? זה שלא היית, זה לא אומר שאי אפשר להוציא את זה מארכיון. ומדוע לא הוצאת את זה מארכיון? בסדר. עכשיו, אבל מטאפיזיקה, נאמר אגיד בקצרה, זה קבוצת הכתבים של אריסטו, שבאים אחרי הפיזיקה של אריסטו. בסדר? מטא זה מעבר. מעבר לפיזיקה. מטא, פיזיקה, אחרי הפיזיקה. זה העניינים הדנים באלוהות, דנים בנשמות וכדומה מהדברים האלה. בשכלים הנבדלים וכולי. יש גם קצת מזה בספר הנפש של אריסטו, וספר ההוויה וההפסד של אריסטו. בקיצור, הרבה ספרים יש של אריסטו. חלקם הגדול הגיע לידינו, יש כמה ספרים שעבדו, אין מה לעשות, חבל על דעבדין ודלה משתכחין. אז אומר הרמב״ם, אני הסברתי לך כבר שמדעי הטבע, זה מה שחכמים מכנים בשם מעשה בראשית, ומעשה מרכבה זה מה שחכמים מכנים מעשה מרכבה זה המטאפיזיקה. עד כאן ברור? טוב, יפה מאוד. ובארנו אומרם, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, מוסרין לו ראשי הפרקים. אבל כאן אני מוכרח בכל זאת להפנות לפירוש של הרמב״ם למסכת חגיגה. ויש דבר קצת תמוע באופן שבו הרמב״ם מציין את הדברים, ואני לא בטוח שתמיד שמו לב לדברים. אז צריך לראות רמב״ם מסכת חגיגה. יש. צריך למצוא את זה. לאט לאט, לא להלחיץ אותי בבקשה. נגיע לזה, נגיע לזה, אני מבקש. זה בעיה שזה בדפוס וילנה, אז בלגנו את זה בצורה רצינית. רגע, 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 זה יגיע. הנה, פירוש המשניות לרמב״ם מסכת חגיגה. המשנה אומרת כך, אין דורשין בעריות בשלושה, ולא במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם היה חכם ומבין מדעתו, מוסרין לו ראשי פרקים. אז מה זה המעשה בראשית ומעשה מרכבה? אומר כאן הרמב״ם, והוא כי ההמון אינם יכולים להבין אותם העניינים ואינם מתלמדים אלא מאחד לאחד בקבלה. כי מעט מזער הוא מה שישכילו מהם ההמון וכשישמעם השחל תשתבש אמונתו ויחשוב שהם סותרים האמת והוא האמת והנכון. ומעשה מרכבה, אין דורשין בו כלל, אפילו ליחיד. אלא אם כן היה, כמו שאמרו חכם, הוא מבין מדעתו. והוא שיתעורר מעצמו, ויבין הכוונה מעצמו, ולא יהיה צריך לפירוש, אלא שרומזים לו הרמזים, והוא סובר בהם סברתו ושיקול דעתו. דבר מאוד מעניין. יש דברים ש... אם אתה יודע אותם, אז מותר לי ללמד אותך אותם. אם אתה לא יודע, אסור לי ללמד אותם. זה נראה אבסורד. אם אתה לא יודע, אז אני צריך ללמד אותך. אם אתה כבר יודע, בשביל מה שאני אלמד אותך. אלא מה? מסביר הרמב״ם, וזה עניין אומרם עושים, מוסרים לו ראשי פרקים, לפי שיש שם עניינים הרבה, יצטיירו בנפשות השלמים מבני אדם, ואם פירש אותם אדם בלשונו ודימם בדמיונות, יתקשו ויצאו מן הכוונה. או לפי התרגום של הרב קפח, יסור עניינם ויפוג טעמן. כלומר, יש דברים שאם אומרים אותם, זה כבר לא זה. זה אינטואיטיבי. למשל, זה בדיוק העניין, אני לא יכול להגיד. אם אני אגיד, אז זה כבר יפוג עניינו. יפוג עניינו זה שזה יאבד את התוכן שלו. כן, לכן אי אפשר להסביר. עכשיו, יוצא לפי זה, שמי שלא יודע, אי אפשר ללמד אותו. ומי שכבר יודע, הוא באמת לא צריך שילמדו אותו, אלא מספיק לו רמזים. ומה הרמזים אומרים לו? ראשי פרקים. מה זה ראשי פרקים? הסדר של הידיעות. זה הוא לא יודע. אומרים לו, יש לי בתוכך הרבה ידיעות, יש בתוכך 20 ידיעות, רק אתה לא יודע איזו ידיעה היא ראשונה, איזו שנייה, איזו שלישית. אז נותנים לך רמזים, ואז אתה מבין על מה מדובר. עכשיו, יש פה דבר מעניין. אחרי שהוא אמר את זה, הרמב״ם, אחרי שהוא פירש את הפירוש הזה, הוא אומר, הוא שמע ממני מה שנתבאר לי לפי מחשבתי ממה שראיתי מדברי החכמים. והוא שהם מבינים במעשה בראשית החוכמה הטבעית והעמקה בהתחלות המציאות, ורוצים במעשה מרכבה חוכמה האלוהית, שהוא הדיבור בכל המציאות ובמציאות הבורא בידיעתו ותארה וחיוב כל הנמצאים ממנו, והמלאכים והנפש והשכל הדבק באדם, ומה שיהיה אחר המיטה. כלומר, מה הוא אומר פה הרמב״ם? אחרי שנתתי לך את הפירוש, עכשיו תשמע את הפירוש שלי. אז מה הפירוש הראשון? מאיפה הוא יודע אותו? מי סיפר לו? יש לו מסורת, נכון? כלומר, יש פה סתירה בתוך דברי הרמב״ם. מצד אחד הוא אומר, הדברים האלה אפשר להבין אותם רק מי שקיבל אותם במסורת. ואפשר להסביר את זה רק ברמזים. עכשיו שאמרתי לך את זה, תדע לך שיש לי פירוש. שמעשה בראשית זה הפיזיקה, ומעשה מרכבה זה המטאפיזיקה. מה חידשת כאן? כלומר, אתה, הרמב״ם אומר, שבעצם יש לך מסורת קדומה, אבל המסורת הקדומה הזאת הלכה והשתבשה, כפי שהוא כותב בהקדמת החלק השלישי, ולכן אין לי ברירה אלא לפנות אל היוונים כדי לשחזר את כוונת החכמים. מכאן שהרמב״ם שמע על המסורת המקבילה למסורת שלו, שהיא תורת הקבלה. למרות שהוא, כפי שנוכיח בהמשך, גם התנגד לה. האם בימינו אדם ממוצע שלמד בתיכון פיזיקה או ביולוגיה נחשב שלמד מדעים כדי שיוכל ללמוד את המורה? התשובה היא לא. כי מי שלמד בתיכון פיזיקה וביולוגיה וכו', לא למד את המדע העתיק שעליו הרמב״ם בנה את שיטתו. לכן כדי להבין את המורה נבוכים צריך ללמוד את המדע העתיק. שאין לו שום רלוונטיות לימינו, אבל זה לא משנה. אתה לא תבין את הרמב״ם אם לא תלמד את המדע העתיק. טוב, אם כן הרב, לפי הרמב״ם, אין ללמוד וללמד את מעמד הר סיני? לא. לפי הרמב״ם צריך ללמוד וללמד את מעמד הר סיני. לא מבין למה לא. טוב, עכשיו איך לומדים את המדע העתיק? יש איזה ספרים, אני למשל במעדורה של הפירוש שלי לספר הכוזרי, בסוף הכרך הראשון יש נספח שקוראים לו תמצית המדע העתיק. אז מי שמעוניין שמה זה שני עמודים. ועל ידי שני עמודים האלה אתה יודע כל מיני דברים שהרמב״ם ובני דורו האמינו בהם. שלום כבוד הרב, האם הרמב״ם היה בטוח בנכונות המדע של זמנו כמוחלטת? אם לא, כיצד ביסס על כך הוכחות? תלוי. הרמב״ם אומר שכל מה שאריסטו אמר מתחת לגלגל הירח הוא אמת בלי ספק, לא יחלוק בו אלא המתעקש. וכל מה שכתב למעלה מזה בגלגלים ובשכלים הנבדלים, זאת הוא אמר על פי השערה, אף על פי שזאת השערה מסתברת. אבל זה עדיין בכלל השערה, ולכן גם הרמב״ם יש לו פרק שלם פה במאמר שני, בחלק השני, שבו הוא מביא קושיות באסטרונומיה. אגב, מהקושיות האלה של הרמב״ם באסטרונומיה, התפתחה אחר כך האסטרונומיה, והגיעו בסוף למהפכה הקופרניקאית. טוב. אבל לגבי מה שמתחת לגלגל הירח, לא היה לו ספק שזאת אמת. וגם כשיש לו קושיות פה ושם, הקושיות הן לא העמדה בספק מהותית של המדע האריסטוטלי, אלא קושיה נקודתית פה ושם. התכוונתי לא כדי להבין את המורה, אלא כמו שהרמב״ם כותב, שזה מכשיר את האדם להבין את העניינים העמוקים שהוא מדבר עליהם, שזה מיישר את השכל וכו'. אז זה בדיוק מה שאני אמרתי. לפי הרמב״ם, המדע שעל פיו אתה מגיע בסוף לידיעת האלוהות, הוא המדע האריסטוטלי של הזמן העתיק. ולכן צריך בזה לא להתבלבל ולא ללכת לפי השיטות של המותקלמין במדע ולא של דמוקריטס במדע אלא של אריסטו במדע, כי הוא הצודק. ומתוך כך אתה מגיע גם למסקנות הנכונות. עכשיו לגבי חידוד השכל, שזה התועלת הנוספת של המדע, זה ברור שמה שלמדת בתיכון ודרכי הלוגיקה שלומדים בתיכון הם מספיקים כדי להיות עם ראש מדעי מינימלי. טוב. אז בואו נחזור עכשיו לתוך דברי הרמב״ם. ולכן, כן, אני שוב חוזר פה בעמודה השמאלית, שורה 3. ובהרנו אומרם ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו, מוסרין לו ראשי הפרקים. ולכן, אל תבקש ממני כאן, אלא ראשי הפרקים. ואפילו אותם ראשי הפרקים אינם במאמר זה לפי סדר, ולא ברציפות, אלא מפוזרים ומעורבים בעניינים אחרים ממה שאני חושב לבאר. כלומר, הרמב"ם אומר מראש, דע לך שהספר הזה הוא ספר מבולגן. כי מטרתי שיהיו מושגי האמת נוצצים מתוכם ושוב נעלמים. כלומר, אני רוצה שתרגיש שאתה הבנת משהו ושפתאום תרגיש שאתה לא מבין כלום. בסדר? זאת המטרה שלי. אגב, אני רואה שכבר למדנו את כל זה. אז למה לא הערתם לי את זה? מה?
אנחנו בעמוד
זין. אז למה לא אמרתם לי את זה?
לא,
עושים חזרה. טוב. אם הרמב״ם ביסס את ההוכחות שלו על מדע זמנו, ואנו סוברים שהמדע ההוא שגוי, למה לומדים את הרמב״ם? הבנתם את השאלה? הבנתם את השאלה? כן, בטוח? טוב. אז התשובה היא שאנחנו לומדים את הרמב״ם מכמה סיבות. א', בגלל שהוא הרמב״ם. הוא רבנו משה בן מימון. דבר נוסף, זה טוב לעשות קצת ארכיאולוגיה רוחנית. לדעת איך דעות התפתחו, לדעת מה התבטל ואיך התקדמו. ג', גם בדברים שהתבטלו ברמב״ם, הרי האינטואיציה הבסיסית של השיטות האלה שהיו במקדם, האינטואיציות האלה נשארו קיימות לעד. וצריך להתמודד עם כל האינטואיציות האלה. הרב בשיעור הקודם אמר שמעמד הר סיני הוא מעשה מרכבה. אם כן הרמב״ם אומר, לא ללמד. אני לא יודע מה זה ללמד, אבל אני לא אמרתי שמעמד הר סיני הוא מעשה מרכבה. אולי כן אמרתי. יש עניינים במעמד הר סיני ששייכים למעשה מרכבה. אבל יש גם ההבנה ההמונית במעמד הר סיני. טוב, אז למה הוא רוצה שהדברים יהיו נוצצים ושוב נעלמים? כאן צריך להסביר כמה דברים. אלוהים, הוא גלוי או נסתר? מה אתם אומרים? גם וגם. לכן כדי להכיר אותו, צריך שההכרה תהיה בנויה באופן סימולטני על גילוי והסתר. ולכן הדרך הנכונה להכיר את האלוהות זה ההתנוצצות והעלמה. אמת? לכן אין ברירה אלא כך. או כמו שהרב קוק כותב בצמאון לאל חי, צריך להתייאש מלדעת את אלוהים ואז מתחילים לדעת אותו. או להבדיל היגוי אחד בשם ניקולה מלברנש, תלמידו של דקארט, שאמר שאי אפשר למצוא את אלוהים אלא אם כן איבדת אותו. יש בזה משהו. טוב, כדי שלא יהיו נגד המטרה האלוהית אשר לא ייתכן לעשות נגדו, שעשה את מושגי האמת השייכים להשגתו, נסתרים מהמון בני אדם. אמר סוד השם לרעב. ודע, כי גם ענייני הטבע אי אפשר ללמד בפירוש מקצת תחילותיהם כפי שהם, וכבר ידעת אומרם זל ולא במעשי בראשית בשניים. ואם יבאר אדם כל אותם הדברים בספר, נמצא שכבר דרש לאלפי בני אדם. ולפיכך נאמרו גם עניינים אלה בספרי הנבואה במשלים. וגם חכמים זל דיברו בהם בחידות ומשלים, נהייה בעקבות כתבי הקודש. לפי שהם דברים שיש בינם לבין מדע האלוהות קשר גדול. אתם רואים שלפי הרמב״ם יש קשר גדול בין עניינים שבטבע לעניינים שבאלוהות. וגם הם סודות מסודות המדע האלוהי. כן.
מה הרמב״ם יחשוב על הזיקה שבין
מדע לתורה? אם מדע מביא לידיעת השם, אז זה ידיעת
התורה, מה הרמב״ם יחשוב
על הזיקה בין המדע לבין התורה?
לא לידיעת השם, לידיעה אני מבין, אבל מה... גם תורה זה סוג של ידיעת השם.
גם התורה זה סוג של ידיעת השם. אז כיצד צריך בעצם שני צינורות? בשביל מה צריך שני צינורות? נכון? שאלה זו ענה עליה הרמב״ם בעמוד שין צדיק, לא, זה עמוד, סליחה, תו י' ג' בעמוד תו י' ג' בפרק ד' של חלק שלישי, פרק נ' ד' של חלק שלישי, כן, בעמודה הימנית, שלוש שורות לפני סוף העמודה. אתה נמצא שם?
כן.
אבל, כיוון שההגיוניות שבתורה מקובלות ואינן מוכחות בדרכי העיון, כלומר, התורה מוסרת לך ידיעות, אבל היא לא מביאה את ההוכחות למה שהיא אומרת. לפיכך בספרי הנביאים ודברי החכמים עושים ידיעת התורה מין, והחוכמה בסתם מין אחר. אותה החוכמה בסתם היא אשר הוכח בה מה שלמדנו מן התורה מאותם ההגיוניות על ידי קבלה. מובן? טוב.
הרב?
כן.
אם הטבע נעצר מהקדוש ברוך הוא, אז למה אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא מהטבע?
אם הטבע יצא מהקדוש ברוך הוא, מדוע אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא מן הטבע? אני לא יודע אם הטבע יצא מהקדוש ברוך הוא. הטבע נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. האם, ואז למה אי אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא בטבע? מי אמר לך שאי אפשר?
זה אומר שהרמה אומר את זה, והיום אנחנו מפרידים מהמדע.
כן, ברור. כי היום ברור לנו שהידיעות האלוהיות אינן תלויות בדעה מדעית זאת או אחרת. אלא הכוונה היא שאם אתה מתהלך בעולם, הקדוש ברוך הוא ברא את הטבע באופן כל כך טוב, שהוא נראה כעומד בפני עצמו. בוא נספר לך סיפור, היה גוי אחד בשם לפלס. שמעת עליו? לא שמעת על לפלס? לפלס היה איש מדע. יחד עם הפילוסוף אמנואל קאנט, שמעת על קאנט? אז הם בנו ביחד איזושהי תיאוריה קוסמוגונית. מה זה קוסמוגונית? כיצד נולדה מערכת השמש. הם עשו איזו שיטה שלמה, של איזו ערפילית קדומה, שבכוח הגרביטציה הלכה והתקבצה בתוך עצמה, ומזה נעשו כל מיני ענני אבק, שהלכו והתקבצו ונהיו השמש והכוכבים מסביב. בסדר? זאת השיטה של קאנט עם לפלס. לפלס הופיע בפני...
מי יצר את כוח הגרביטציה?
מה?
ומי יצר את כוח הגרביטציה?
נתון. ואז לפלס הוזמן לתת הרצאה על מה שהוא עשה, על התיאוריה שלו, בפני אחד שבשעות הפנאי שלו גם היה קיסר של צרפת, קראו לו... משהו בונפרטה, תודה. כן, נפוליאון בונפרטה. ואז בפני חצר המלוכה, חצר הקיסרות, לפלס מסביר איך נוצרה מערכת השמש. ואז נפוליאון מקשיב ואומר, תגיד, ואיפה אלוהים בתוך כל זה? ואז לפלס עונה לו, הוד מלכותו, אינני זקוק להיפותזה הזאת. ברור? כלומר, מבחינה מדעית, זה מסתדר יפה מאוד בתוך עצמו, אין שום צורך להחדיר את אלוהים בתוך הסיפור. כלומר, הטבע בנוי באופן כל כך טוב, שהוא גם מסתיר את מי שאמר והיה עולם, ולכן אני יכול להסתובב בעולם מתוך המחשבה שאין מי שברא את העולם. בסדר? בניגוד לתפיסה הרציונליסטית שהייתה מקובלת בימי קדם, שאמרה שעד רבה מתוך הטבע מגיעים לאלוהים. בסדר? טוב. עכשיו, שאלת השאלה, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה? למה הקדוש ברוך הוא רוצה שלא יכירו אותו מתוך הטבע? הייתי עונה בצורה פשוטה. הוא רוצה לבנות את האוטונומיה של האדם. אם האלוהות הייתה גלויה באופן ישיר, אי אפשר היה לעשות שום דבר. זה מה שנקרא, את קולך שמעתי בגן, ועירה ויחווה. טוב. ואל תחשוב שאותם הסודות הגדולים ידועים עד סופם ותכליתם לאחד מבני אדם. לא. אלא פעמים נוצץ לנו האמת. עד שנחשבהו יום. ומיד יעלימוהו החומרים וההרגלים. עד שנשוב בלילה אטום, קרוב למה שהיינו בו בתחילה. והרי אנו דומים. למי שיבריק לו הברק, אם כן אתם רואים פה שיש משל, אגב מקורו ביווניות, של החוכמה עם האור. כן? השגה זה סוג של אור, ברק. עד שנשוב, והרי אנו דומים למי שיבריק לו הברק, פעם אחר פעם, והוא בלילה אפל מאוד. יש ממנו מי שיברק לו הברק פעם אחר פעם, עד שכאילו הוא באור תמידי בלי הפסק, ויהיה הלילה אצלו כיום. וזוהי מעלת גדול הנביאים, אשר נאמר לו, ואתה פה עמוד עמדי, כלומר תישאר אצלי בהשגה שלי. ונאמר בו, כי קרן אור פניו. עכשיו יש פה שאלה. כי קרן אור פניו, אני חושב שלשם הגענו פעם שעברה, משה ירד מן ההר, והוא קורא לבני ישראל, ואז הם, הם מפחדים ממנו, נכון? ויראו, כי קרן אור פני משה. ואז מה הוא עשה? שם מסווה. לא היה ולא נברא. סתם המצא, מה שאמרתם עכשיו. רגילים לומר שכיוון שמשה ראה שמפחדים ממנו, אז הוא שם על פניו מסווה. אבל זה בניגוד מוחלט למה שכתוב. לצורך זה אני זקוק לספר שמות. יש לי מישהו פה ספר שמות להביא? תודה. בספר שמות כתוב הפוך, אצלי לפחות. הנה, בחומה שאני מחזיק, אני מקווה שפה לא שינו את הגרסה. איך כתוב כאן? בואו נבדוק. אתה אומר שיש פסוק, בואו נבדוק. אני אקרא, אחרי זה אם תגיד שאני זייפתי, אתה יכול בעצמך לבוא לראות. הנה, כתוב כך. וירא אהרון וכל בני ישראל את משה. והנה קרן עור פניו. ויראו מגשת אליו. ויקרא אליהם משה. איפה כתוב מסווה? שום דבר. וישובו אליו אהרון וכל הניסים בעידה. וידבר משה עליהם. נכון? בינתיים לא שם שום מצווה. הוא מדבר איתם והפנים שלו ממשיכות לקרוא. ואחרי כן ניגשו כל בני ישראל. ויצבם את כל אשר דיבר השם איתו בהר סיני. ויחל משה מדבר איתם, וייתן על פניו מסווה. אז כאן אני לא מבין שום דבר. אם הוא כזה מפחיד, אז למה הוא לא שם מסווה? ואם כבר גמר לדבר איתם, בשביל מה המסווה? עד רבה, תשים מסווה כשאתה מדבר איתם, לא כשאתה לא מדבר איתם. כן? אלא מה, יהיה לו פתאום פנים של אישה, אז היה צריך לטשטש? כן? ובבוא משה לפני השם לדבר איתו, יסיר את המסווה עד צאתו, ויצא ודיבר אל בני ישראל את אשר יצווה. וראו בני ישראל את פני משה, כי קרן אור פני משה, והשיב משה את המסווה על פניו, עד בואו לדבר איתו. אם כן, בניגוד למה שאתם טענתם, שכשהוא מדבר עם בני ישראל הוא היה שם מסווה, עד רבה, כשהוא היה מפסיק לדבר עם בני ישראל היה שם מסווה. ואז אני לא מבין, למה? למה הוא שם את המסווה הזה? שמה הוא צריך? מה?
קראתי פעם שאם הוא היה מדבר איתם, דברי תורה ודברים כאלה, הוא היה לא שם מסווה.
נכון.
הוא מדבר חול, וחולים, דברים של האומה וזה, היה שם מסווה.
ואני שואל למה?
קראתי.
זה יפה מה שאתה אומר. אתה אומר ככה, שכשהוא מדבר איתם דברי קודש, היה מגלה את פניו, וכשהוא היה מדבר איתם דברי חולין, היה מכסה את פניו. ואני שואל למה? הרי פה לא כתוב שהוא אומר להם דברי חולין. היה פשוט חוזר לאוהל שלו, בתוך האוהל היה שם מסווה. אני חושב שיש משהו אחר. כשמישהו מגלה את פניו, יודעים מי הוא. כשהוא מכסה את פניו, לא יודעים מי הוא, נכון? עכשיו, אני רוצה לדעת משהו. משה ידע את התורה או לא ידע את התורה? ידע את התורה? בואו נבדוק. בואו נקרא. אני פשוט רוצה לדעת. אצלי, שוב, זה החומה שלי, כן? רגע, רגע, רגע. אני, תמיד עם מלאכי, אני מביא לך חומש. יפה. כתוב אצלי ככה. איפה זה כתוב? ויהי ברדת משה מן ההר. ויהי ברדת משה מהר סיני. ושני לוחות העדות ביד משה. ברידתו מן ההר. ומשה לא ידע. מתי זה קרה שהוא לא ידע? בזמן שקרה נור פניו. כי קרה נור פניו ודברו איתו. אז מה היה השיא של המדרגה של משה? שהוא הגיע עד דלא ידע. נכון? עד דלא ידע. כן? רישה דלא התיידע. מושג ככה בספר הזוהר. שיש הראש הבלתי נודע. או כמו שאומר הרמב"ן, תכלית הידיעה שלא נדע. אז יש בתוך הידיעות של משה, יש שני סוגי ידיעות. יש ידיעות ידועות, ויש ידיעות בלתי ידועות. אז כשמשה רצה ללמד את הידוע, מה הוא היה עושה? היה מגלה את פניו. כשהוא רצה ללמד את הבלתי ידוע, הוא היה מכסה את פניו. כי על ידי שהוא מכסה את פניו, לא יודעים מי הוא. אז בעצם שואלים את משה, למה כיסית את פניך? הוא אומר, כי כשם שאני לא יודע, אני רוצה שגם הם לא ידעו. אני רוצה שגם הם יחוו את החוויה של האי ידיעה. אז אומרת, ההשלמה של הידיעה הנמסרת על ידי משה, זה כיסוי פניו, כדי שלא ידעו. נכון? כמו שפעם בפרסומת, אם ידעת, למה שאלת? כי אני רוצה שכולם ידעו. אז התשובה היא גם פה. אם אתה לא ידעת, אז למה כיסית? כי אני רוצה שכולם לא ידעו. בסדר? זאת אומרת, יש פה מדרגה של אי ידיעה. עכשיו, כל זה, איך אני יודע שזה הפירוש? כי הרמב״ם אומר את זה פה. תסתכלו טוב טוב, עכשיו תראו שהרמב״ם אומר את זה. וזוהי מעלת גדול הנביאים אשר נאמר לו, ואתה פה עמוד עמדי, ונאמר בו, כי קרא נור פניו, בדברו איתו. מה כי קרא נור פניו? משה לא ידע, כי קרא נור פניו, בדברו איתו. זה התחלה של הפסוק. ומהם, אז זה לגבי משה. הרב יכול להסביר את ההקבלה כנראה, של פיזיקה למטאפיזיקה, למה הם מקבילים על פי הרמב״ם. פיזיקה מקביל למעשה בראשית, מטאפיזיקה מקביל למעשה הרכבה. ומהם, מי שיבריק לו פעם אחת בכל לילה. והוא מעלת מי שנאמר בהם, והתנבאו, ולא יסף. ומהם, מי שיהיה בין הברקה להברקה, הפסקות, גדולות או קטנות. ומהם, מי שלא הגיע למעלה, שתואר אפלתו בברק, אלא בגוף מבהיק, או כיוצא בו מן האבנים ודומיהם, שמאירים בחשקת הלילה. זרחן, דברים כאלה. ואף גם אותו האור המועט הזורח עלינו אינו תמידי אלא נוצץ ונעלם, כאילו הוא להט החרב המתהפכת. מה זה הפסוק הזה? ביציאה מגן עדן. וישכם מקדם לגן עדן את הקירובים, ואת להט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. כלומר, יש משהו שחוסם את ההכרה, שמונע מאיתנו לדעת את אלוהים אפילו מתוך הטבע. נכון? כמו שדיברנו. ומה הוא הדבר שחוסם? להט החרב המתהפכת.
מה?
להט החרב המתהפכת מונעת מאיתנו הכרה רציפה וקבועה של האלוהות. להב. להב זה החוד של הסכין. זה הלהב. כן? הלהב של החרב המתהפכת. כלומר, הקרובים הם בכניסה לגן עדן, כדין שגן עדן פירושו דעת אלוהים, והקרובים יש להם להט החרב המתהפך, לא, סליחה, להט.
להט,
לא להב, סליחה, להט. להט זה בלשון לוהט, חם. כן? יש חרב מתהפכת. מה זה חרב מתהפכת? מישהו ראה פעם חרב מתהפכת? חרב, איך זה נראה? מישהו ראה פעם, ראית פעם חרב, נכון? חרם זה, זה, זה משהו ארוך, קו ישר. כשזה מתהפך, מה זה עושה? נכון? מה זה הופך להיות? מעברר. זה אפשרות אחת. על כל פנים, זה מקבל מקו ישר צורה של עיגול. נכון? זה להט החרב המתהפכת. כלומר, במקום שהעולם יהיה ישר, העולם הפך להיות עגול. יש עולם שבו הכל ישר, יש ערכים, יש מעלה, מטה, ימין, שמאל, קדימה, אחורה, שישה צדדים, עולם תלת ממדי, זה העולם של המוסר. ובעולם כזה יש ידיעה ישירה של האלוהות. אבל העולם שלנו הוא עולם הטבע, שבו הכל מעגלי. ולכן זה מסתיר את דעת אלוהים. עכשיו, הפרשנות הזאת היא לא בדיוק הפרשנות של הרמב״ם, היא יותר פרשנות של המקובלים, אבל זה מתאים לנאמר כאן. טוב, הלאה. ולפי המצבים האלה, משתנים מעלות השלימים. אבל, כלומר, יש אנשים שיש להם הרבה ברק, מעט ברק, לפעמים רק גוף נוצץ בחושך, כדומה. אבל אותם שלא ראו אור אף פעם, אלא הם מגששים באפלתם. והם אשר נאמר בהם לא ידעו ולא יבינו בחשיכה התהלכו, ונעלם מהם האמת לגמרי, על אף עוצם בהירותו, כמו שאמר בהם, ועתה לא ראו אור בהיר ובשחקים, והם המון עמי הארץ, אין מקום להזכירם כאן במאמר זה. כלומר, רוב בני אדם, 98% מבני אדם לפחות, הם אשורים באותה האפלה, ואינם רואים את האור על אף עוצם בהירותו. עכשיו, יש פה בעיה אולי חברתית. יש הרבה אנשים שיש להם תפיסה חשוכה. לא מבינים כלום, לא רואים כלום.
טיפשים?
כן, טיפשים, או סתם בורים. האם זה בסדר? התשובה היא זה בסדר. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את האדם. ברא את האדם בור ועם הארץ. מתי זה מתחיל להיות בעיה? כשהבורים ועמי הארצות קובעים לחכמים את בורותם בתור נורמה. זה הבעיה. אתה אומר, אני חשוך, אבל אני לא רוצה להודות בזה. אז אני אחשוב שהתפיסות הקטנות שלי, הצרות האופקים שלי, זאת האמת. ומי שלא הולך לפי זה, הוא לא בסדר. בסדר? והרבה חכמים במשך הדורות, שהיו בעלי ראיית האור, סבלו מאותם עמי הארצות, שירו בהם את חיצי שכלותם, כפי שהרמב״ם בעצמו גם כתב לפניכם. מה קורה לנשמה כשהיא מגיעה ללהט החרב המתהפכת? היא נחתכת כמו פסטרמה, לפרוסות. והכוונה היא שההשגה נחסמת. יש חסימה של ההשגה. עד שנשמר, כדי לשמור את דרך עץ החיים, עד שאדם משיג את עץ החיים. ברגע שאדם משיג את עץ החיים, אז נפתחים לפניו הדרכים. שאלה, איפה הקרובים נמצאים בדיוק? הקרובים. בקודש הקודשים, או בקדם לגן עדן, שם יש קרובים. איך הקרובים בנויים? זה מלאכונים כאלה חמודים, נכון? כן, קרוב וקרובית. והם, יש להם כנפיים, נכון? מה קורה לכנפיים האלה?
שוחחים
בכנפיהם. ופניהם משל אחיו, והם שוחחים בכנפיהם על הכפורת, נכון? עכשיו, הכנפיים האלה נוגעים זה בזה או לא?
תלוי במצב.
לפעמים זה נוגע, לפעמים לא נוגע. נכון? מה יותר טוב, כשזה נוגע או כשזה לא נוגע?
זה לא נוגע.
כשנוגע
זה מה שפתוח.
אנחנו רואים שבבית המקדש דווקא שהוא ברור עם זה בזה.
אני מדבר על הכנפיים.
זה לא נוגע.
כשלא נוגע? כשלא נוגע, למה? לא אמרתי שהם הפוכים אחד לשני. אמרתי שהם מסתכלים ככה. תחשבו ככה, קצת דמיון. שני קרובים חמודים מסתכלים אחד על השני, זה הפנים שלהם, ופה זה הכנפיים. בסדר? עכשיו, יש אפשרות שהכנפיים נוגעים או לא נוגעים. נכון? או נוגעים או לא נוגעים. נו, תחשבו רגע, פשוט מאוד. משה רבנו, מה הוא היה עושה שם בין שני הקרובים? היה שומע, כלומר, היה מכניס את הראש בין שני הרמקולים ושומע, נכון? מאיפה בא הכל? היה בא מלמעלה ומגיע למשה. אם הכנפיים סגורים, אז הוא לא שומע.
אין קליטה.
אין קליטה. אם פתוח, הדיבור עובר. נכון או לא? אז איפה יש שני קרובים כאלה בתוך נפש האדם, תגידו לי? לא. שמעתם פעם על המוח? יש לו שתי עונות, נכון? לפעמים, דרך המוח של האדם, יש שפע אלוהי שבא, קוראים לזה רוח הקודש, נבואה. לאיפה זה מגיע? לאיזה נקודה? לתפילין של ראש, נכון? מקום של תפילין של ראש, זה נקודת הקליטה של רוח הקודש. אז אם הכנפיים האלה פתוחות, מה יש לאדם פתיחות אל מה שמעבר לו? יקבל. אם האדם סגור במושגים פנימיים לבריאה, אז הוא לא יקבל. כלומר, זה או הראש הנבואי, או הראש הפילוסופי. אם כן, יש לנו פה לאט החרב עמידה פחת. כן.
אבל למה חייב שיהיה איזה מקום ספציפי בראש, או בכלל שמשם תגיע הנבואה לאדם, או למשה?
האדם עשוי מגוף. עכשיו, בתוך הגוף שלנו יש חלקים שכליים יותר, ויש חלקים חווייתיים יותר, נכון? אז המקום, משכן החוכמה הוא בראש. ובמשכן החוכמה יש לך פונקציות כפולות. יש לך פונקציות שמקבלות את הזנתם מן הטבע. יש פונקציות שמקבלות את הזנתם מעבר לטבע.
מה זה הזנה מן הטבע?
מה?
הזנה,
הזנה, כן. פידינג. פיד. פידינג. פידינג. F-E-E-D-I-N-G. מלשון מזון. הזנה מלשון מזון. מה? לא שומע.
נוטריציון.
בדיוק. כבוד הרב, אם כן, צורת התפילין שוברת את סיבוב להט החרב. נכון, ממש כך. התפילין זה קווים ישרים, וזה שובר את להט החרב. בדיוק. התכוונתי לאחר המוות. האם אז הנשמה משיגה את עץ החיים בכל מקרה, ואז נפתח לה? לא, היא לא תמיד משיגה. אם היא עשתה מה שצריך, אז היא משיגה, ואם לא עשתה מה שצריך, לא משיגה. יושר ועיגולים. האם העיגולים מורכב מיושר מסתובב? והאם אפשר שהרב ירחיב על היושר והעיגולים? תודה. אכן, העיגולים הם יושר מסתובב, נאמר ככה, והאם אני יכול להרחיב? התשובה היא לא. מי קובע מי הם החכמים? אולי החושב שהוא חכם אומר שטות, ואולי מי שנראה לא חכם ועם הארץ, אולי הוא צודק? לא חסרים בתורה ובהיסטוריה מצבים שדווקא החכמים עשו שטויות. נכון. באמת זה אחד הקשיים הגדולים. הרי החכם זה מי שיודע את האמת, ובודק את האמת בדרכי האמת. ומי אמר שהוא צודק? באמת זה אחת השאלות הבלתי פתורות בספר הזה ובעוד כמה ספרים. אני שומע את הרב מדבר על הקרובים והמוח הפתוח ומקבל או לא, ואני שואל, איפה הרב שרקי המאוד רציונלי? מה קרה? כבודו ישים לב שיש ספר קטן הנקרא פרקים בהצלחה המיוחסים לרמב״ם. כן, יש זה ספר עתיק שכנראה לא נכתב על ידי הרמב״ם, אבל על ידי מישהו שקיבל השראה ממנו. ושם הוא כותב בספר הפרקים בהצלחה, שנכתב בערבית, ותורגם לעברית על ידי בנט, דוקטור בנט, שם הרמב״ם, או לפחות מי שקיבל השראה מהרמב״ם, מסביר שהרוח הקודש היא פתיחת כנפי הקרובים שבנפש האדם. ומשם לקחתי את המשל. אז מה קרה לרב שרקי הרציונלי? הוא פשוט קרא את הספר פרקים בהצלחה לתלמיד של הרמב״ם. מה אני יכול לעשות? אז מה קרה לרמב״ם שהיה רציונלי פתאום? כן, בבקשה. מלבד זאת, אתה רואה שהרמב״ם בעצמו מזמין אותנו לעשות את הדרש הזה שעשיתי. שהרי הרמב״ם אומר לנו כאן שהאור הנוצץ ומתעלב הוא כלהט החרב המתהפכת. מאיפה הוא לקח את המילים האלה? אם לא מהקרובים. מזה אתה למד שהרמב״ם הבין שהשפה על הקרובים וכו', זה שייך לאופני ההשגה. כן.
לא הבנתי מה שהרב אמר לו, שזה מגיע דווקא למקום של המוח, הזה של הנבואה.
לא, אמרתי ככה, שהאדם משיג את האלוהות או בדרכי השכל או בדרכי הנבואה. עכשיו, משכן השכל באדם זה המוח. המקום שבו חודרת הנבואה זה בפתיחות השכלית של האדם אל מה שמעבר לו. הפתיחות השכלית של האדם אל מה שמעבר לו זה פתיחת כנפי הקרובים. זה מה שאני אמרתי. זה לא דבר לא רציונלי, זה שפה משלית, והשפה המשלית הזאת בוודאי שיש לה מקום גם בדברי הרמב״ם, גם בתנ״ך, וגם אצל רבנים שחשבו עד עכשיו שהם רציונליים. אבל, כן, אז הוא אומר כאן, ודע, כי כאשר ירצה אחד השלמים, כפי מעלת שלמותו, לומר דבר ממה שהבין מן הסודות הללו. למשל הרמב״ם רוצה ללמד את התלמיד שלו, בין בפיו, בעל פה, בין בקולמוסו, הכוונה בכתב, לא יוכל לבאר, ואפילו כדי השגתו, באור שלם באופן מסודר, כדרך שהוא עושה בשאר המדעים אשר לימודם ידוע. אלא, יערה לו בלמדו לזולתו, כפי שערה לו בלומדו לעצמו. כלומר, שיהיה הדבר מופיע וצץ, ושוב נעלם. זה נקרא מאבהב. כן? זה כמו, האם הווינקר שלי עובד? עובד, לא עובד. עובד, לא עובד. כאילו, טבע הדבר הזה, ריבויו ומיעוטו, כך הוא. לגבי הווינקר, חבל, לא הבינו. טוב, ולפיכך, כאשר רוצה כל חכם אלוהי, רבני, מה זה רבני? תיאולוגי. כן, רב בערבית זה אל, אלוהים. מה זה המילה? צץ. נוצץ, צ'יט. מבריק, כן.
יש היום דוגמה?
כן, זה דוגמה. כן, לכן סיפרו את זה במיוחד. כן. אבל הוא דווקא יש לו בעיה. הוא קווה ונחבא, קווה ונחבא. טוב. לפיכך, כאשר רוצה כל החכם אלוהי רבני, רבני הכוונה תיאולוגי, משיג האמת ללמד דבר מן הסוג הזה, אינו מדבר בו כי אם במשלים וחידות, והרבו המשלים והסאום שונים במין ואף בסוג, וברובם עשו שיהיה העניין שהמטרה הבנתו בתחילת המשל או באמצעיתו או בסופו. אם לא יימצא משל התואם את העניין המכוון מתחילתו ועד סופו, והניחו את העניין שרצו ללמדו למי שמוכשר לדעת אותו, ואף על פי שהוא עניין אחד מסוים מפוזר במשלים רבים מרוחקים. כלומר, הרמב"ם אומר שהשפה של המשלים היא השפה המקובלת אצל החכמים בעניינים האלה. האם יש עניין בכך? אגב, יש למשל, זה מזכיר קצת אצל הקרובים אלינו יותר, את פרידריך ניטשה, שגם הוא רצה להביא רעיונות בשפה משלית. האם יש עניין בכך שהמוח פועל בהצלבה בתפקוד הגוף מבחינה פיזית גם רוחנית? כנראה שכן. אבל המוח לא הוזכר כלל בתנ"ך, והחוכמה נחשבת כנמצאת בלב. עד כאן דברי ישעיהו ליבוביץ'. ישעיהו ליבוביץ' טען שהתנ"ך לא ידע שיש בכלל תפקיד למוח. והראיה של ישעיהו ליבוביץ' זה שהמוח לא מוזכר בתנ"ך. נכון? עד כאן טענתו של ליבוביץ'. דברים האלה הם שטויות במיץ עגבניות, כחרס הנשבע וכדבר שאין בו ממש, והלא המוח מוזכר מפורש בתנ"ך. לפעמים קוראים לו לב, אבל לפעמים קוראים לו בשמו האמיתי, והוא העורף. נכון? מה זה ערף בערבית?
לדעת.
נכון? עם כשעורף, שיש לו דעת קשה. נכון? ומאיפה מתחיל המוח? מתחיל מן העורף. נכון? זאת אומרת שהתנ"ך מכיר את המוח, רק כשהוא נותן לו שם אחר. הוא כבר אמר משה, יערוף כמטר לקחי. נכון? אם כן ערף, זה הדעת, זה המוח. ברור. אגב, יש לציין שכאשר הגיעו הצרפתים לאלג'יריה, הם היו אנשים מאוד מלומדים, אז הם עשו מפות של האזור. במפות הראשונות שהם כתבו, יש הר שקוראים לו מנערף, ויש ווד, זה עמק שקוראים לו עמק מנערף וכו'. למה? הם שאלו את הערבי המקומי, תגיד, איך קוראים להר הזה? הוא אומר, מנערף. אז כמובן, הצרפתי כותב, מונטניה מנערף, משהו כזה. טוב, אחר כך הם תקנו.
אין קל עורף, יש קשה עורף.
נכון.
נכון. אין אדם שמבין במוח, שמקבל במוח.
כשעורף, הכוונה שקשה לו להבין. מה? כן. שלום הרב, מאחר ולתינוק, החיבור הזה בעצם הגולגולת, שמתחת לתפילין של ראש, אינו סגור עדיין, האם אתה דומר שפוטנציאל קליטת רוח הקודש אצלו טובה יותר מצל מבוגר? תודה רבה ושבוע טוב. לא ראיתי תינוקות בעלי רוח הקודש, אבל אולי זה מלמד משהו, שזה מקום שמלכתחילה צריך להיות פתוח, כן.
מה זה משנה שבערבית,
ערף
זה...
מה זה משנה שבערבית? הערבית היא שפה שמית. והשפות השמיות קשורות זול, זול הזו כלומר.
זאת אומרת, מילה שנשארה בערבית
שמית. בוודאי, מה שנקרא פרוטו-שמית. כלומר, אם אנחנו רוצים להביא משהו בעברית, אנחנו משתמשים בארמית, בערבית, באתיופית לפעמים וכדומה. כדי להבין את השפה שלנו. כן.
אז פרוטושמית יהיו?
פרוטושמית זה שפה שלא קיימת, אבל היא זה פיקציה של הבלשנים. הבלשנים מניחים שלפני שהומצא הכתב, הייתה איזו שפה שמית כללית של כל העמים השמיים, קראו לזה פרוטושמית. אין לנו שום מסמך כתוב בשפה הזאת, כי זו שפה שהייתה קיימת לפני המצאת הכתב, וממנה השתלשלו השפות השמיות האחרות. בסדר? נקרא פרוטושמית. וזה מתחלק לשלושה ענפים, השמית המזרחית, המערבית והדרומית. כן, מה? טוב, אז כאן הרמב"ם אומר לנו שהמלומדים שעוסקים בדברים האלה מדברים בשפה של משלים, ונצטרך בפעם הבאה, א', להרחיב את הנושא הזה ברמב"ם, ב', להתחיל מאיפה שהפסקנו. שלום.